יהודים אנו מייחדים, בשמות אנו מכוונים, נקודה שמיים בארץ חדשים, ומלואיהם עצורים שם, אות ועולמים מתגלים, תיבות ורבבות עולמי עד והמון יצורים, שלב ועלז, מלא חדוות אל אלים, מלא שלום באמת, והנשמה הולכת ומתעקדת. אולי נקרא גם עוד בית. על ידי התשובה, הכל שב לאלוהות. על ידי מציאות כוח התשובה, שורר בעולמים כולם, שב הכל ומתקשר במציאות, במציאות שלמות האלוהית, ועל ידי הרעיונות של התשובה, דעותיה והרגשותיה, כל המחשבות, הרעיונות והדעות, הרצונות וההרגשות, מתהפכים ושווים להיקבע בעצם תכונתם בתוכן הקודש האלוהי. אנחנו שומעים כאן דברים גדולים מאוד, שלא כולם, רובם, לא מוכרים לנו מהעולם שלנו, אבל הם קשורים איתנו. ראשית, אנחנו שומעים שהתשובה מקורה מאוד מאוד גבוה. היא שייכת לא רק לעולם שלנו, גם לעולמות עליונים. ושהיא פועלת כל הזמן. אולי צריך קצת הקדמה כדי שנבין על מה הרב מדבר כאן. הדברים של הרב נראים מליצות יפות, אבל הם נשענים כאן על הרבה מאוד מחוכמה פנימית, בעיקר נסתרות של התורה. צריך להבין שריבונו של עולם, המרחק בינו לבינינו הוא עצום, ולא כל כך מובן איך עולם כל כך מצומצם, מוגבל, עם כל כך הרבה יצורים, איך זה יצא מריבונו של עולם שהוא כל כך נסגר. אין גבול, אין שם, אין עולם, אין מציאות שיכולה להכיל אותו. הוא למעלה מכל מציאות. צריך להבין שריבונו של עולם, כשהחליט ליצור את העולם, וכל מה שיש כאן, זה הכל נעשה ברצון השם. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. וכמו שיש למעשה בראשית, על כל בריאה ויאמר אלוקים. כל דבר שקיים זה מרצונו. אין שום דבר שנעשה שלא מרצונו. אלא שריבונו של עולם סידר קודם עולמות הרבה 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 יותר גבוהים, שדרכם קודם כל הוא מתגלה. שדרך אותם העולמות אפשר יהיה ליצור חיבור עם עולמות נמוכים. ריבונו של עולם, בגדלות שלו, אם הוא היה מתגלה על העולם שלנו, שום דבר לא היה מתקיים. העולם היה נעלם מיד, הכל היה מתבטל. לדוגמה, אנחנו לוקחים אחד מהיצורים שבאופן יחסי, בתוך ההוויה שמוכרת לנו, הוא די קטן, השמש. בתוך כל המערכות של הכוכבים בשמיים, השמש היא לא גדולה כל כך. בשבילנו היא גדולה, היא עצומה. אבל בכל המערכות של הכוכבים, יש הרבה הרבה כוכבים שגדולים הרבה יותר, ושהשמש בתוכם היא גם כן כמו נקודה. והשמש הזאת, שממנה סידר הקדוש ברוך הוא שיש חיים לארץ ולמי שיושב בה. אם השמש הזאת, שביחס אלינו היא כל כך עצומה, אם היא הייתה קרובה, היא מרוחקת מאיתנו בין 150 מיליון קילומטר ל-152 מיליון קילומטר. זה תלוי באיזה זמנים. אם השמש הייתה קרובה במיליון קילומטר, שזה בתוך המרחבים, זה קצת. קצת מאוד, אבל כדור הארץ לא היה קיים, הכל היה נשרף כאן, שום דבר לא היה מתקיים. הייתה רחוקה יותר, שום דבר לא היה חי, הכל היה קופה. אנחנו רואים שהעוצמה שאין לה, בשבילנו, אני חושבת שאין לה סוף. אי אפשר שהיא תתגלה עם העוצמה שלה על כדור הארץ. כדור הארץ, כל הדרים כאן לא היו חיים. ריבונו של עולם תכנן שהיא קיימת ומשפיעה המון המון אור ולהבות וחום, אבל מה שמגיע אלינו מכל זה, זה פסיק קטן. והפסיק הקטן הזה הוא שנדרש לנו לחיות ולהתקיים. אז אם נהפוך את הדברים, נעביר אותם לתחום הרוחני, שריבונו של עולם לא נוכל להיפגש איתו, זה ברור. אבל אפילו עם האורות העליונים שלו, שהוא סידר כדי להשפיע על העולם, גם הם כל כך עצומים, שלא שייך בכלל שאנחנו ניפגש איתם. אתם יודעים, באופן כללי, יש חלוקה לארבע עולמות. זה נמצא הרבה בסידורים, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. עולם האצילות זה העולם שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה. שהוא סידר כדי שהוא יוכל להופיע, כדי שאפשר יהיה להתחבר אליו. כי לקדוש ברוך הוא בעצמו אנחנו לא יכולים להתחבר. הוא למעלה ממילים, למעלה ממושגים. אז הוא סידר את עולם האצילות, ששם באים השמות שלו. שם כשאומרים שם הוויה, שם אלוקים, שם שדי, שם צבאות, כל השמות האחרים הם בעצם אורות ומידות שהוא מתגלה דרכם, ודרכם הוא משפיע על העולמות למטה. אבל גם כאן, האורות האלה הם מאוד מאוד גבוהים, שכמו בדוגמה של השמש, שרק בזכות המרחק העצום מאיתנו, אז מה שמגיע אלינו יכול להחיות אותנו, יכול לתת לנו קיום, אבל לא שאנחנו משיגים את זה. וזה לא מדובר רק עלינו. אנשים פשוטים, קטנים מאוד, אפילו גדולי גדולים. משה רבנו רצה לראות את כבוד השם. כבוד השם זה התחתית של עולם האצילות. השם אמר לו, לא תוכל לראות את פניי. לא אמר לו, לא תוכל לראות אותי. לא שייך לראות את השם. אבל פנים זה מה שהשם מתגלה. וזה תחתית שבתחתית של עולם האצילות, כי לא יראה אני אדם בחיים, לא תוכל להתקיים. וזה משה רבנו. אז ברור שהעולם הזה, עולם האצילות, הוא עולם שכולו אלוקי, הוא גבוה מעל גבוה. מתחתיו יש עולם הבריאה, העולם שמשם הנשמות, האורות האלוקיים שיורדים להחיות את המציאות, משם הם באים. שם זה העולם שנקרא כיסא הכבוד. מתחת לזה, עולם היצירה, שם יש כבר יצירה. אנחנו רואים במילה יצירה את הקשר עם המילה צורה. שם יש כבר, בצורה יש לנו כבר מסגרת, יש אפשרות להבין על מה מדברים. יש התפרטות. שם מתחילה המציאות של המלאכים, בעולם היצירה. עולם הבריאה זה מעל המלאכים. זה שייך לנשמות הרבה יותר גבוהות, שם כיסא הכבוד. מתחת, בעולם היצירה, נמצאים המלאכים, שהם ממונים על העולמות מלמטה. מתחת לעולם היצירה, נמצא עולם העשייה. עולם העשייה יש בו הרבה הרבה מדרגות. המדרגה העליונה, עוד מעט, המדרגה העליונה היא המדרגה של האופנים, חיות הקודש, הכוחות שהם למטה משפיעים על חוקי הטבע. חוקי הטבע שהם כל כך חזקים, כל כך קיימים, הם בזכות המדרגות העליונות של עולם העשייה. למטה למטה בעולם העשייה, כן, התחתית של עולם העשייה, זה העולם שאנחנו מכירים. זה העולם שבו אנחנו חיים, זה העולם של הגופות, הנשמות, השמיים, הארץ, גם השמיים וגם שבעה רקעים שאנחנו לומדים עליהם, זה בעולם העשייה. זה לא בעולמות העליונים. העולמות העליונים הם הרבה הרבה יותר גבוהים מזה. אז בעולם התחתון, בעולם העשייה, שם נמצאים כל היצורים שאנחנו מכירים מתחת למלאכים. כל כוחות הטבע, כל הכוכבים, השמיים, השמש, הירח. זה המדרגה התחתונה של עולם העשייה. ושם, בתוך כל המרחב הגדול הזה, יש גם פינה אחת של כדור הארץ ושל בני אדם, ושם אנחנו נמצאים. בתוך החלק התחתון שבתחתון. כן. הכל מתבטא.
מה זה יעזור אם אנחנו נעשים מצילית ויצירה, כל הדבר הזה לא זה, זה דבר אלוהי, דבר אלוהי לא, איך אפשר שדבר אלוהי נשים בו מסננת ויגיע? שם שאני מבין, זה דבר גשמי. המשך סינון.
יש סינון שהקדוש ברוך הוא מופיע רק דרך שמות, רק דרך הנהגות. הנהגת החסד, הנהגת המשפט, רק דרך זה השם רואה, לא לפי הגדלות שלו. לפי הגדלות של השם, חסד זה דבר קטן. משפט זה דבר עוד יותר קטן. אז השם סידר שהוא יופיע דרך הלבשות ודרך מסכות, כדי שמה שנוכל לקבל מאחרי זה נוכל להתקיים עם זה. אתה רוצה להבין תורה, אז לכן השם נותן מצוות. נותן לך אותיות של התורה, שעם זה יש מילים שאתה יכול לתפוס. אבל את האור שבתוך המילים האלה אתה לא יכול לתפוס.
זה לא מסנן את האור האלוקי, אלא זה מגלה לי משהו.
זה מצמצם מאוד.
מביא לי אור קטן משם, אבל זה לא, זה לא מצמצם. זה לא שאני, נגיד השמש, אני רואה את כל האור, רק מצומצם. פה זה לא קיים. הקדוש ברוך הוא לא, אני מגלה את הקדוש ברוך הוא בצורה מצומצמת, אלא אני מגלה איזה...
יש אור שהוא מתגלה, שזה האור של הנביאים, מעמד הר סיני, זה מה שאנחנו קוראים שכינה. זה מה שיורד לעולם הזה. שכינה, כל זה שזה רק משהו ממשהו ממה שיורד מהבורא. בעולם הזה, במקום שיש השראת שכינה, אז כשהייתה השראת שכינה של מעמד הר סיני, ההר כולו בער באש, ועם ישראל כולו הזדעזע, והיו קולות וברקים, שאם זה היה עוד כמה שעות, ויצאה נשמתם, כששמעו את הקול שיצא מהשכינה, לא מלמעלה למעלה. מאותו אור שאחר כך הוא יהיה כבוד בבית המקדש. בבית המקדש, שם לא זז השכינה. זה מה שהיה בקודש הקודשים, מזה הנביאים היו מקבלים נבואה, מזה חכמי ישראל, הסנהדרין, היו מקבלים סייעתא דשמיא לפסוק הלכות, ישראל היו מקבלים את הקיום שלהם והגבורה שלהם, וכל מה שיש, מה שכתוב בתצלח עליו רוח השם וכו', זה בא מהאור של השכינה שיש כאן בעולם הזה. וזה אור מצומצם מאוד לפי היכולת שלנו לקבל. כן.
מקום מסוים, זאת אומרת, נגיד למשל, נקח מטוס מניסן, נסע למעלה, למעלה, נגיע לזה, עושה דבר פנימי, רוחני.
רוחני, כשאנחנו נגיד למעלה, למעלה, זה הכל עדיין למטה, למטה, למטה.
לא, זה מקום למעלה?
זה עכשיו.
שזה רוחני.
כמו שנאמר, הפער בין הנשמה לגוף. האם אנחנו מזכחים את הגוף, אנחנו מגיעים להיות בנשמה? לא. זה מציאות אחרת לגמרי. אבל הנשמה היא הרבה יותר עצומה מהגוף. הנשמה קיימת גם כשהגוף מת. כשאתה רואה אפילו בחלום אתה יכול לראות, אתה יכול להיות כאן, ויכול לראות מה שקורה באמריקה. אתה יכול לראות חבר שלך ולראות מה שהוא חושב עליך, למרות שבמציאות הוא לא אמר לך את זה. אתה יכול להשיג אותו, אתה יכול להתחבר עם נשמה של מישהו שנפטרה, שהוא נפטר. ואתה שומע שהוא מדבר איתך, ואתה רואה אותו. מה שאתה רואה בחלום, זה לא מוגדר כמו מה שאתה רואה בעיניים של החושים. זה ראייה אחרת לגמרי. למרות שכשאתה מתעורר מהחלום, אתה יכול להגיד שאתה ראית ברור שפלוני אלמוני היה. והוא דיבר איתך. וזה ברור בלי כל ספק. אבל זה לא משהו גופני. מציאות אחרת לגמרי, שונה לגמרי.
למשל, אנחנו עכשיו נמצאים בעולם העשייה ממש, או שאנחנו ברובד, המעלה רוחנית, זה עולם העשייה.
לא הבנתי.
ממש. העולם איפה שאנחנו נמצאים זה עולם העשייה, או שזה רובד. איזו מדרגה אנחנו נמצאים.
זה מדרגה נמוכה של עולם העשייה, שבה במדרגה הזאת אפשר שיהיה גם גוף. למעלה מזה, אפילו בעולם העשייה אי אפשר שיהיה גוף. למשל, בנשמות שלנו לא יכול להיות גוף. אין לנשמה משקל שהיא תופסת מקום. בבית המקדש, שם הייתה פגישה בין עולם העשייה התחתון לעולם יותר גבוה. לכן, בבית המקדש יכולים להיות מיליונים של יהודים, והמקום לא מפריע להם. יכולים כולם להיכנס. כי התחושה והחוקיות של המקום, של החומר, נעלמת שם. זה הכל מתבטל. במקום שיש שכינה בעולם העשייה, פתאום חוקי החומר נעלמים. עומדים צפופים, משתחווים רווחים. לא ניצחה הרוח את עמוד העשן. כן.
כל מה שתכתוב תמיד למעלה, תמיד הכוונה זה לא באמת...
זה לא קומה בחום. כמו שאני אומר שהנשמה היא יותר גבוהה מהגוף.
מה שכתוב שהמלאכים עומדים למעלה מלב,
זה צריך להבין, זה לא קצת. כיוון שיש כאן השתלשלות של מאות אלפים של עולמות. נזכר בגמרא בעבודה זרה, שכל לילה הקדוש ברוך הוא עובר ב-18,000 עולמות. ובזוהר נזכרים עוד יותר, הרבה יותר, שיש בעולמות האצילות, בחינות שלכל בחינה ובחינה יש מקומות שמדברים על 400,000 עולמות, מאות אחת, מקו אחד שיש בעולם האצילות. והסדר הזה שריבונו של עולם סידר כמה שאנחנו נמצאים רחוק, אבל היות שאנחנו מחוברים עם הנשמות שלנו עד למעלה למעלה, אז יש לנו כוחות לרומם את עצמנו במדרגה יותר גבוהה, יחד איתנו את כל הסביבה שלנו, ולאט לאט להרים את העולמות של החומר למדרגות אחרות שבעולם הזה לא קיימות, ולאט לאט להרים את עולם העשייה לעולם היצירה, את עולם היצירה לעולם הבריאה, את עולם הבריאה לעולם העצירות, עד שאפשר להיות קרובים אל השם ממש, שאז זה מה שיהיה בגאולה האחרונה, והיה השם למלך על כל הארץ, והיום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כן.
מה
שהרמח"ל
מתכוון
שזה כוח
הנשמות, אבל אפשר לבקר.
הגופות, הכל.
זה אומר שהגוף נגמר, אבל
אין שם. אנחנו היום הרבה יותר מזוכחים ממה שבני אדם היו לפני 1,000 שנה, ממה שהיו לפני 2,000 שנה ולפני 3,000 שנה. כשאנחנו קוראים בספרים שמספרים, לא בספרי קודש, לא של צדיקים וגדולים, שהם היו עצומים מאוד, אבל בני אדם רגילים, צורת החיים שלהם, השפלות של בני אדם, קשה להבין את זה. בספר סדר הדורות, הוא מתאר מלחמה שהייתה בין ההונגרים לגרמנים. מלחמה מאוד קשה, ובסוף המלחמה ההונגרים ניצחו, הגרמנים רובם נהרגו שם, הצבא הגרמני, הצבאות הגרמניים, והשאר ברחו. ההונגרים גמרו את המלחמה, כעת הם ניצחו, ישבו לאכול סעודה. אז הם בנו מהגופות של המתים, כמו שולחנות וכמו כיסאות, ועשו על זה מזה תנורים, ובישלו עליהם ואכלו. אתם מתארים לעצמכם שנמצאים באיזה סביבה, שדה, שהכל מתים ואוכלים על המתים. היום בני אדם לא היו מסוגלים לזה. לשתות יין כשאתה יושב על גופות של מתים. ובני אדם הם כל כך פרעים, כל כך גסים, שפלות כל כך עצומה. הצורה שהם היו מנצחים, תמיד זה היה נגמר עם אונס של כל הנשים, עם רצח של כל הגברים, שחיטה המונית, שחיטה של ילדים, קבורה של אנשים בחיים. קשה להבין איך בני אדם חיים. קצת אפשר היה לדמות את זה, מה שהנאצים עשו בשואה. כן? היה להם חזרה, הם חזרו 2,000 שנה אחורה, אולי 3,000 שנה אחורה. כן. היו עושים ניתוחים, שהיו צריכים לעשות ניתוחים, שהיו אנשים חולי נפש. אז אז היה מקובל שחולי נפש, כנראה שיש להם איזה אבן בתוך המוח. אם יוציאו להם את האבן, אז הם יהיו בריאים. אז צריך לעשות ניתוח, לחפש איזה עצם קשה, להוציא אותה. אבל מי יסכים שעשו לו ניתוח כשהוא ער? אז מביאים עלה גדולה, נותנים לו על הראש, עד שהוא מאבד את ההכרה, ואז מתחילים לפתוח, להוציא איזה עצם, ואחר כך, או שהוא חי, או שהוא מת. אם הוא יחיה, ספק גדול. אבל כך היו מרפאים. כך היו מנתחים. קשה להאמין שבני אדם יכלו לחיות בתנאים כאלה. וכשאנחנו רואים את בני אדם איך שהם אכלו בשר חי, באיזה תנאים שהם גרו בבתים שלהם, הניקיון, חוסר הניקיון, כל צורת החיים הייתה מאוד מאוד שפלה ופרימיטיבית, שהיום קשה לנו לתפוס שהיו דברים כאלה. מצד שני, השם נתן לאדם כוחות עצומים. אדם הראשון היה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. אדם הראשון היה אדם אחד שאף פעם לא היה ילד. הוא נברא כמו אדם מבוגר. כולנו יודעים, רואים את זה גם הרופאים וגם הפסיכולוגים, שהרבה מאוד מהבעיות של הבריאות שלנו נובעות מהילדות. ילד שלא קיבל תזונה טובה, שחי בלי הגנה, מקור, מחום, שההורים לא טיפלו בו, ילד שגדלו יחד איתו ילדים ואחים שלו, והם קינאו בו ועיקו אותו. המון בעיות, גם של בריאות של הגוף וגם של בריאות הנפש, מתחילות מהילדות. לפעמים יש בעיות שמתחילות אפילו לפני הילדות, מההיריון. אמא שלא אכלה מספיק דברים שכוללים סידן, הילד נולד עם עצמות לא בריאות, שיניים לא בריאות. הוא מאבד שיניים בקלות, העצמות שלו הן יותר רכות. אמא שהייתה בזמן ההיריון עצבנית, זה מוליד תכונות של עצבנות, חוסר שקט גם בילדים. אז אנחנו רואים שהרבה מאוד תלוי בילדות. אם יש חינוך ומורים מחנכים, איזה מורה שלם בכל השלמות. גם המורים עושים הרבה טעויות, הם בני אדם. אז הילדים, עם הדברים הטובים, אני מדבר על ילד שלמד הכל, שהיה ממושמע וענה על כל הדרישות, לא זה שגם ברח מהלימודים שאז הוא מגיע לבגרות עם הרבה חסרונות ומגרעות. אבל אפילו מי שלמד הכל, מידע הכל, מוכרח להיות שיש הרבה טעויות שהוא גורר איתו. ונשאר לו שהוא מבין את הדברים בצורה כזאת. חברים לא טובים, אחר כך עוברים משברים, יש מלחמות, יש צרות, יש מחלות בעולם. האדם הראשון נברא בלי ילדות, בלי אבא ואמא חולים, בלי הריון לא טוב, בלי חינוך של בית ספר. השם נתן לו את השכל הטוב ביותר שיכול להיות לאדם, והוא נברא עם גוף של מישהו בן 20, גוף בריא לגמרי, בלי שום חיסרון, עם כל הכוחות, העצמות הכי בריאות, השרירים הכי חזקים, המוח הכי טוב, הלב הכי בריא, הדם הכי צלול, כל מה שאפשר לתאר בשלמות היה אצל אדם הראשון. ולאדם הראשון היו מעלות של נביא. אנחנו רואים שהוא מדבר שם עם השם, והשם מדבר איתו, זה פשוט. כלומר, הנביאים הגדולים ביותר היו פחות מאדם הראשון. אז לאדם הראשון היו כוחות עצומים שאפשר להעלות איתם את העולם. ואם הוא מעלה את העולם, אז כיוון שכל העולמות קשורים ביחד, כשהוא מעלה מדרגה תחתונה, אז המדרגה שמעליה גם היא עולה, והמדרגה שמעליה גם היא עולה, וכך כל העולם הולך ומתעלה. במקום זה, אדם הראשון לא רק שלא התעלה, הוא ירד למדרגה פחות מחיה. הנחש היה ערום מכל חיית השדה, ובמקום שהאדם יגיד לנחש מה לעשות, הנחש אמר לאדם מה לעשות, והאדם הלך אחרי החיה. כלומר, שהכוח של החיה השתלט על האדם, והאדם נהיה במדרגה רוחנית פחות מחיה שנבראה אז. גם החיות היו חיות הרבה הרבה יותר מוכשרות ומתוקנות מהחיות שבאו אחר כך. כי כולם נתקללו, האדם התקלל, החיה התקללה, האישה התקללה, מאז יש הריון ודם נידה ולידה בקושי וגידול בנים בקושי, אבל כל זה התחיל אחרי החטא של האדם. אז החטא של האדם הוריד למטה את כולם, והוריד לאט לאט גם את כל העולמות. כל העולמות שהיו מעל אדם הראשון, עולם היצירה ועולם הבריאה, הם ירדו למטה, ואפילו בעולם האצילות, האור ירד בהרבה ממה שהיה קודם. בעצם, החטא של אדם הראשון גרר הכל למטה. לא כמו שהשם ברא, רק את המציאות היא הרבה הרבה יותר נמוכה. ריבונו של עולם, כשברא את כל זה, הוא ידע שיכול להיות דבר כזה. אז הוא הכין כלים לעצור את זה. א', לעצור שלא תהיה ירידה בלי סוף, כמו שאנחנו רואים בתורה, כשהשם ראה שהשחית כל בשר את דרכו לארץ, אז השם לא נתן שזה יימשך. לקח את נוח עם המשפחה, המשפחה האחרונה שאפשר להציל, שם אותם בתיבה, ואז העולם כולו הלך לאיבוד. אבל אם השם היה נותן עוד שנה אחת, גם נוח ומשפחתו היו מתקלקלים עם כולם, לא היה נשאר עולם. אז אנחנו רואים שהשם שם מעצור. אותו דבר אנחנו רואים את זה בסדום ועמורה. אנחנו רואים את זה כשאבות היו במצרים, ואצל אבי מלך מלך פלישתים, ויוכח עליהם מלכים, אל תיגעו במשפחי ולנדעי אל תרעו. השם שומר על הטוב שהוא לא יידרדר. השם לא נותן שישלטו על הטוב. אחר כך אנחנו רואים את זה עם התורה, ואני זאת בריתי אותם אמר השם, בוכי אשר עליך וכולי, לא ימושו מפיך, מפי זר זרעך עד עולם. השם שומר שהטוב לא ייפול, השם לא ייתן שהנשמות ירדו לגמרי. זה אחת הסיבות שהשם ברא את יום השבת. יום השבת זה כוח של קדושה בתוך העולם, שאם בני אדם ידרדרו את כל מה שנברא בששת ימי המעשה, בא השבת עם הקדושה שלה ומגינה על העולם. עד כאן ולא יותר. לא תוריד את העולם יותר. השבת לא רק ששומרת מירידה, השבת גם עוזרת לעלייה מהירה, שמשפיעה על כל הימים הבאים שהתקדשו. הכוח הזה של השבת, כשמשנים את האותיות של המילה שבת, אנחנו רואים את האותיות של המילה תשובה. בטרם הרים יולדו, תשב אנוש עד דקה. השם ברא כוח שמתקן את כל, מה, את כל הקלקולים. והכוח הזה הוא יותר גבוה מהאדם ומכל העולמות. כי בשביל לתקן מישהו צריך להיות יותר גדול ממנו. בשביל לתקן תלמיד שטועה צריך להיות מורה שמבין יותר. בשביל להבריא אדם חולה צריך מישהו בריא. מישהו חולה לא יכול להבריא חולה אחר. שניהם חולים, אותו דבר. כן, צריך מישהו יותר גבוה. כן. אז התשובה, יש בה כוחות יותר מאשר בעצם העולם כולו. כל מה שיש בעולם ובעולמות הוא קטן לעומת התשובה. ואז התשובה היא דומה לשמש ביחס לעולם. זה מה שהרב כותב כאן בהתחלה. כן. שהתשובה דומה לשמש שהיא מאירה כל הזמן, מחיה כל הזמן, פועלת כל הזמן, ממנה יש חיים, בלעדיה אין חיים, והעוצמה שלה היא מאוד מאוד גדולה, ורק בזכות שאנחנו רחוקים, אז אנחנו מקבלים ממנה משהו, הרהורים של תשובה, מצפון של אדם, ויח לב דוד אותו אחרי הקוטו, אחרי קורתו את כנף המעיל אשר לשאול, עם ישראל כשחטאו בעגל כתוב שיתאבלו עם מאוד והם כולם באים והם רוצים לשוב ואחרי חטא המרגלים כולם אומרים איננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם חטאנו ומכירים ובימי עזרא ונחמיה כולם באים להתוודות על חטאים כל זה זה מהאור של התשובה התשובה היא במציאות האדם הגרוע ביותר, כשהוא בא ליפול למטה, הוא עלול להפיל את הנשמה, השם עוצר, אתה לא תזיק לנשמה. כמובן, זה בעיקר במקום שיש קדושה. במקום שאין קדושה, זה יכול ליפול הלאה, בלי סוף. במקום שיש נשמה, קדושה, השם לא ייתן שהנשמה תרד. לכן, הכוח של התשובה מאיר בעיקר בישראל, כי להם יש נשמות קדושות, והשם לא ייתן שהנשמות האלה ילכו לאיבוד. לכן התשובה זאת מציאות קיימת בתוך עם ישראל. והיא קיימת בעוצמה יותר גדולה בהרבה משל עצם הקיום, ממילא גם משל האפשרות של החטא. כן, זה א' ב', הבנה יסודית. והכוח הזה של התשובה הוא לא רק בשבילנו, זה בשביל כל העולמות. כי כמו שהזכרתי קודם, בחטא של האדם ירדו כל העולמות, לא רק הוא ירד. כל העולמות הם לא כמו שהיו מקודם. ודוגמה למה שחז"ל אומרים, שמאז שנחרב בית המקדש של למטה, הקדוש ברוך הוא לא נכנס בבית המקדש של מעלה. אז בית המקדש של מעלה זה לא שזה נחרב על ידי גויים, הוא בכלל לא נחרב. אבל אם אין שם השראת שכינה, אז זה כבר לא אותו בית המקדש. בית מקדש, כל הערך שלו, זה בגלל שיש בו את הקדושה. אבל אם הקדושה יוצאת, אז גם למעלה זה נפגע. Okay. השליך משמיים ארץ, כתוב במגילת אחת, תפארת ישראל. המושג העצום הזה של תפארת ישראל, השם הוריד אותו מהשמיים. בחטא של ישראל למטה. והתשובה מובילה אותנו להעלות הכל מחדש. לא רק את עצמנו. את עצמנו זה התחלה, זה נקודת הפתיחה. אבל אחר כך את כל העולמות. אני רוצה לדבר על נקודה של תשובה שהתחלנו לדבר בליל שבת. לא כולם היו אצלנו. דיברנו על זרה לתפילה.